שלום וערב טוב, בשעה טובה, בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים שיעור חדש, שיעור נוסף במסגרת סדרת השיעורים חיים עם הרבי. לומדים מדי שבוע שיחה מלקוטי שיחות, כאן בבית משפחת ריבקין בכפר חב"ד, וכמו בשיעור האחרון לפני שבועיים, השיעור הזה מצטרף למפעל הגדול של פרויקט לקוטי שיחות העולמי, שבאותו שבוע לומדים חסידי חב"ד ברחבי העולם, אנשים, נשים וגם בנים ובנות, לומדים את השיחה לפי המסלול שנקבע, כאשר בשבועות אלו בתקופה הזו לומדים בחלק י' א', והשיעור שלמדנו לפני שבועיים, הוא עבר אחר כך בשידור ב-COL, ואחר כך עבר גם כן וצפו בו עוד מאות איש גם כן ברחבי תבל, אז הם ביקשו לומר תודה רבה לבעלי הבית, ובאמת גם השבוע בעזרת השם השידור יעבור בחסות מרכז התקשורת COL, יעבור גם כן ב-COL, ואחר כך יעבור בפרויקט לקוטי השיחות העולמי, אז זה ממש עניין של הפצת המעיינות. וכיוון שהזכירו כאן את כינוס השלוחות, אז אני אספר דבר מאוד מעניין. עם מי שתחיה, השתתפה בכינוס השלוחות לפני שבועיים, והיא חזרה ביום שלישי, נכנסה אלינו הבית, ככה היה ערב החתונה, לברך, להתוועד קצת, להגיד לחיים. ואמא שלי מספרת סיפור מאוד מעניין, שנודע לה רק בימים אלה. היא פגשה בימי שירותה בכינוס, פגשה ידידה ותיקה, הגברת הלברשטאם, אשתו של חיים ברוך הלברשטאם, כנראה בת גילן, שככה היו חברות בקרונץ בתור ילדות, נערות, ואומרת לה גברת הלברשטאם דבר מאוד מעניין. הגברת הלברשטאם, היא ובעלה היו בני בית, היו מקורבים לבית רבי, והם היו מגיעים מפעם לפעם לבית הרבי, בית הרבי והרבנית. היא הייתה מגיעה עם הילדים שלה. היא אומרת, הבת הגדולה שלה, היא הייתה ילדה צחקקנית, שמחה כזאת, פריילכר כזו, והרבנית הייתה מכנה אותה, תמיד כשהם מגיעים, היא הייתה מכנה את הילדה הגדולה, דילחרקה. הצחקנית, התוססת, השמחה. הבן הגדול, שהוא אחרי הבת, הוא היה בן כזה יפה תואר, וכזה נעים וחביב ונחמד במיוחד. הרבנית הייתה מכנה אותו באיזה שם ברוסית שמשמעו, חביב, נראה לי אם אני לא טועה כזה ביטוי קוקליק, אני חושב שזה אולי הביטוי, ביטוי ברוסית שמשמעו חביבות ומתיקות. ואת שאר הילדים הייתה מכנה, הייתה קוראת בשמות שלהם. רק כעבור שנים, אומרת גברת שמר, גברת אלברשטאם לאימא שלי, שהיא הבינה למה לשתי הילדים הראשונים היא לא קראה בשם, אלא בכינוי, כי הילדה קראו לה נחמדינה, לבן קראו יוסף יצחוק, אז הרבנית עשתה הכל כדי שלא לקרוא בשם, כי השם זה השם של ההורים, והיא לא קוראת בשם של ההורים של האבא והאימא. כל הילדים האחרים אין בעיה לקרוא בשם, אבל כבוד אבא וכבוד אימא, גם לילדים, אבל כיוון שהם קוראים על שם האבא והאימא שלה, הרבי הרייץ הרבנית נחמדינה, היא לא קראה להם בשמות. דבר מאוד מעניין, דבר מאוד מעניין. בהשגחה הפרטית דיברתי אחר כך באותם ימים גם כן עם הרב קירינסקי, המזכיר של הרבי, ואמרתי לו את העניין הזה ששמעתי מאמא שלי, אומר לי שהוא לא מכיר, הוא לא שמע, וגם הסיפור הזה חדש עבורו גם כן. מאוד מעניין. אז אנחנו בפרשת תצווה, ויש לנו לפנינו שיחה מאוד מעניינת, שיחה מאוד מיוחדת, דווקא שיחה קצרה, יחסית אולי תהיה יותר קצרה מכל פעם, ובהשגחה פרטית היום אנחנו יום שני, וו אדר אור לזין אדר, יום מולדתו ויום הסתלקותו של משה רבנו, והשיחה בהשגחה פרטית היא גם כן נוגעת בעניינו של משה, עצמיותו של משה, אבל שיחה בחלק י' א' במסגרת פרויקט הלקוטי שיחות, שיחה מעניינת, גם כאן לא נקרא את כל השאלות, רק נאמר אותן בקצרה את נקודת השאלות, ונתחיל את הביאור, ואני בטוח שהביאור פה יעורר עניין רב בקרב המשתתפות ממה שלמדתי, אני משער שיהיה פה עניין מאוד מעניין. בואו נראה בפנים. תחילת פרשתנו, פרשת תצווה, מעתיק רש"י את התיבות, ואתה תצווה, הפסוק הראשון, ואתה תצווה את בני ישראל, יקחו אליך שמן זית זך, מעתיק רש"י את המילים בדיבור המתחיל, ואתה תצווה, ואת המילה זך, הוא מפרש, בלי שמרים, שהשמן יהיה בלי שמרים, כמו ששנינו, כמו שנלמדנו במסכת מנחות, מגרגרו, כלומר מלקטו, מלקטים את הזיתים, בראש הזית, בראש העץ הזיתים, לוקחים את הזיתים המשובחים שבראש העץ, זיתים טובים משובחים, והפירוש שמן זית זך בלי שמרים. הרבי שואל פה כמה וכמה שאלות, חבל זה דיוקים מאוד מעניינים, לא ניכנס לכל הדיוקים האלה, אבל נעמוד על שתי שאלות מרכזיות. שאלה הראשונה שואל הרבי בפשטות. כל אחד יודע מה פירוש המילה זך בעברית. זך פירושו צלול. זך זה נקי. אם מדברים על שמן שהוא זך, שמן שהוא נקי, ממה השמן יכול להיות נקי? משמרים. מה בכלל רש"י צריך לפרש פה, שתדע לך שזה בלי שמרים ולהביא ראיות והוכחות? שמן, זית, זך, זך זה נקי. נקי ממה? בלי שמרים. מה תמוע פה בכלל לרש"י? מה הוא בא לבאר? מה בכלל לא מובן לנו שבכלל צריך להתייחס ולתת פה ביאור כלשהו? זו שאלה מרכזית. שאלה שנייה, מאוד מעניינת, ובכלל הרבי נראה פה עוד מעט בהמשך, ההקשרים שהרבי נותן בין רובד הפשט לרובד הדרש ולרובד הסוד והלכה למעשה, זה פשוט רואים איך שהרבי עושה את כל התורה כולה עניין אחד, פשוט הקשרים מפתיעים ביותר בין רובד הפשט לרובד ההוראה למעשה. אבל שאלה נוספת שהרבי שואל, אנחנו מדייקים, הדיבור המתחיל הוא שלוש מילים, ואתה תצווה, והמילה זך. את מה הוא מפרש רש"י? איזה מילה הוא בא לפרש? לכאורה את המילה זך. מה נוגע איפה? שני המילים הראשונות, ואתה תצווה, זה בכלל לא קשור לביאור כאן. והרי אחד הכללים המפורסמים, אולי הכלל המפורסם הראשון שהרבי מלמד בפירושי רש"י, שהדיבור המתחיל הוא תמיד מדויק ביותר. המילים שרש"י מעתיק הן מאוד מדויקות והן נוגעות להבנת העניין. פה רש"י מסביר את המילה זך, מה נוגע פה? ואתה תצווה. מה זה קשור? מה אתה? הוא לא בא להסביר את המילים, וכן לא מתייחס למילים האלה. מה זה נכנס כאן? הרבי שואל עוד כמה שאלות, אבל בואו נתמקד ישר בביאור, אז בואו נהפוך בעמוד הבא, באות ב'. ובואו נראה איזה תהליך, איזה דיון מעניין הרבי מעורר כאן. אני פותח את זה לפנינו בחומה, שיהיה לי יותר, ככה יהיה לנו יותר נוח. בואו נראה. אומר הרבי, תראו איזה שאלה הרבי מעורר. בפסוק נאמר, שמן, זית, זך, קטית, למאור. פותח הרבי בדיון. תיבת קטית מוסבת על תיבת זית. כתוב שמן, זית, זך, קטית. קטית, מה פרוש קטית? לכתוש. אז המילה קטישה למה היא מתייחסת? לזית. שאת הזית צריך לכתוש. לכתוש עד שהזית יהיה נקי ומבורר מכל הפסולת. כלומר, זית, קטית. אבל בין המילה שמן זית לבין המילה קטית נכנס עוד מילה באמצע. מה המילה שנכנסת באמצע? זך. ולכאורה זך למה מתייחס? שמן, הזך אמור להתייחס לשמן. אז אם ככה, הפסוק לא מנוסח בצורה נכונה. ויקחו אליך שמן זית. ואז אחר כך אתה אומר את המילה זך, שהזך לכאורה מתייחס למה? לשמן. והקטית מתייחס לזית. אז אם כפי ההבנה שלנו שהמילה זך מתייחסת לשמן והמילה קטית מתייחסת לזית, אז איך היה אמור להיות הניסוח? ויקחו אליך שמן, זית, קטית, זך למאור, או להפך, שמן זך מזית קטית. אבל כאשר אנחנו רואים שהכתוב אומר שמן זית ואחר כך קטית, והקטית בהכרח שהוא מתייחס למה? לזית או לשמן? לזית. אז המילה שבאמצע, שנכנסת פה ונדחפת בין הזיתים לבין הקטית, למה הזך מתייחס? פותח רבי פה בדיון. כשהתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא מצווה שהדבר יהיה זך, יש פה דיון. האם הזכות מתייחסת שהשמן יהיה זך, או שמה אמור להיות זך? הזיתים. ולא השמן. וההיגיון מה אומר שהמילה זך למה מתייחסת? לשמן או לזית? אם היה כתוב שמן זך והזית יהיה קטית, אז היה ברור שהזך מתייחס לשמן והקטית מתייחס לזיתים. אבל כאשר המילה זך נכנסת בין הזיתים ובין הקטית, כנראה שהמילה זך מתייחסת גם למה? לזיתים. שהזיתים צריכים להיות זיתים משובחים, זיתים נקיים, בלי נגיעות, בלי חרקים, בלי שאכלו בהם בעלי חיים, ככה לכאורה ככה לכאורה צריך להבין. אם כן, הרבי פותח פה בדיון, האם באמת המילה זך מתייחס, מה אמור להיות זך? הזיתים אמורים להיות זקים ומשובחים, או שהשמן אמור להיות זך? נראה בפנים, והרבי מביא בזה שתי דעות, דעת האבן עזרא ואת המסקנה של רש"י. נראה בפנים. נראה עוד הפעם. בכתוב נאמר שמן, זית, זך, קטית למאור. אומר הרבי, ברור שתיבת קטית מתייחסת על הזית, על המילה זית. כלומר, הזית צריך להיות קטית. זה ברור, אין פה דיונים, אין פה אפשרויות נוספות. אם כן קשה לפרש שהמילה זך, שהיא מופיעה בדיוק איפה, בין הזית לבין הקטית, היא מתייחסת על המילה שמן שהוא נאמרה לפניה. ומהניסוח הזה של הכתוב, מסתבר שמה הכוונה בזך, זך שהזיתים אמורים להיות זקים ונקיים. אני מדלג על הסוגריים. מכיוון שנאמר שמן, זית, זך, קטית למאור, אין לנו ברירה לכאורה אלא לפרש. כמו שאומר האבן עזרא, שהזך מתייחס למה? לא שהשמן יהיה זך, אלא שהזיתים יהיו זקים. כלומר, קח את הזית שהוא יהיה זך, צריך לקחת גרגירים כאלה, גרגירי זיתים, אין בהם איפוש, אין חרקים, אין חיידקים, אין שם קצת לכלוך, או שלא אכלו אותם קצת, ומהזיתים המשובחים האלה יעשו שמן למאכל מלכים. זה לכאורה הפירוש, שמן זית זך קטית למאור, גם הזית יהיה גם קטית, והזיתים יהיו גם כן זקים. ככה לכאורה מסתבר מהניסוח של הפסוק. אומר הרבי, שרשי לא מקבל את זה. מהפירוש שאמרנו מקודם, מה רשי אמר? שמן זית, מה רשי אומר? שמן זך בלי שמרים. זאת אומרת שלדעת רשי, המילה זך למה מתייחסת? לשמן או לזיתים? לשמן. כשרשי אומר שזך הכוונה בלי שמרים, זאת אומרת שהוא מכוון שמה אמור להיות זך? לא הזיתים, אלא השמן. אבל לכאורה זה תמוע. כי הרי הניסוח של הפסוק, מה מכוון אותנו? שמה זך? הזיתים זקים. כי מעצם העובדה שהמילה זך מופיעה בין המילה זית לבין המילה קטית, ההיגיון אומר שהזך מתייחס לזיתים. אז צריך להבין באמת למה רשי אומר שהשמן היה זך ולא הזיתים. מובן מה צריך להבין כעת? נראה בפנים. את הפירוש הזה שולל רשי, והוא אומר בלי שמרים. היינו, בפירוש הזה, שאלנו מקודם, הרי מה הייתה השאלה הראשונה של הרבי? מה רשי בא לפרש? הרי ברור שזך זה נקי, וממה הוא נקי? בלי שמרים. אומר הרבי, אנחנו מבינים למה רשי מתכוון פה. רשי לא בא לפרש מה הפירוש המילה זך, אלא הוא בא להגדיר שמה שהכתוב אומר זך, הכוונה לא שהזיתים יהיו זקים, אלא שהשמן יהיה זך. היינו נראה בפנים שבפירוש הוא בא לא להסביר את המילה זך, אלא לחדש לנו שהמילה זך מתייחסת מוסבת על השמן, אבל לא על הזית, למרות שהפירוש הזה קצת דוחק. וזה מה שרשי אומר, זך תדע לך מה הכוונה זך בלי שמרים, ובזה ברור שמה הכוונה, שלילת תערובת שמרים לא תיתכן אלא בנוגע לשמן ולא בנוגע לזית. בלי שמרים, על מה זה מתייחס כמובן? שהשמן הוא בלי שמרים, אבל בלי שמרים זה לא קשור לזיתים. אלא מה? אומר הרבי, אנחנו צריכים להבין מה הגישה של רשי. לכאורה יותר הגיוני שמה הפירוש המילה זך מתייחסת לזיתים ולא לשמן. למה רשי אומר שהשמן הוא הזך? אומר הרבי, בוא נחשוב בפשטות. מה היה הסיטואציה כאן? עם ישראל יוצאים ממצרים, נמצאים 40 שנה במדבר, ויש להם שמן להדליק את המנורה במשך 40 שנה. אז אנחנו צריכים לבחור אחת מהשתיים. או שהיה להם שמן מוכן שהוציאו איתם ממצרים, והוציאו שמן בכמות מספקת, והיה להם לכל יהודי, היה הרבה שמן וכו', או שהם לקחו איתם הרבה זיתים, לקחו איתם מאגרים גדולים של זיתים שליוו אותם 40 שנה, וכל פעם כאשר הם היו צריכים לכתוש את הזיתים, קדשו זיתים מחדש לצורך המנורה. מה ההיגיון אומר? שמה היה הגישה הנכונה? שלקחו זיתים וכל הזמן קדשו, או שהיה להם שמן מן המוכן? שמן מן המוכן. הרבה יותר הגיוני שהם יוצאים, בני ישראל יוצאים עם שמן מוכן, מאשר שלוקחים איתם כמויות של זיתים, וכל הזמן שהם יוצאים במדבר, קודשים כל הזמן כמויות של שמן, זה לא מסתבר. כמויות של זיתים, זה לא הגיוני. כלומר, מכיוון שההיגיון אומר שמה היה לבני ישראל מן המוכן? שמן זך ולא זיתים נקיים, כי לא היה היגיון שהם יסחו יביא איתם לדרך הרבה הרבה כמויות עצומות של זיתים. אז אם ככה ברור שהמילה זך למה מתייחסת? לשמן ולא לזיתים. כי לא הגיוני שהם לקחו איתם זיתים לדרך כל כך כזה כמות גדולה. יותר הגיוני כשאדם יוצא לדרך, מה הוא לוקח איתו? שמן או זיתים, אנחנו יוצאים, מה אנחנו לוקחים איתנו? את המוצרים המוכנים, ולא מוצרים שתצטרך לאבד אותם ולהכין אותם לאורך תקופה ארוכה. לכן אומר הרבי, זה ההיגיון והמחשבה של רש"י, שהמילה זך מתייחסת בהכרח לשמן ולא לזיתים. נראה בפנים, בעוד ג'. כדי להוכיח שפירוש המילה זך מתייחס לשמן ולא לזית, לכן מעתיק רש"י מהכתוב את המילים הראשונות, ואתה תצווה. מה הייתה השאלה השנייה? מה קשור פה המילים ואתה תצווה? אומר הרבי, בואו נראה. ואתה תצווה, משה רבינו זין באדר, ואתה תצווה עצמיותו של משה. משה רבינו מצווה אותם במדבר לקחת שמן. זאת אומרת, הסיטואציה היא, נמצאים במדבר ומשה מצווה לקחת שמן זית זך. מה יש ברשותם? זיתים או שמן כאשר משה מצווה? בפשטות יש להם שמן. כלומר, מעצם ההקדמה שהוא אומר, ואתה תצווה, משה אומר עכשיו לקחת את הדברים, בפשטות על מה הוא מצווה? על שמן ולא על זיתים. נראה. הביאור, הציווי ואתה תצווה, ויקחו אליך, נאמר ביות בני ישראל במדבר. והרי במדבר הזיתים לא גדלים. מוכרח לומר שהדליקו את המנורה בשמן שלקחו איתם ביציאתם מארץ מצרים. שהרי אי אפשר לומר, זה לא הגיוני לומר, שהם לקחו איתם כמויות עצומות של זיתים לכל משך הזמן וקדשום במדבר, זה לא הגיוני. ההיגיון אומר שמה שהם לקחו איתם, שמן מוכן. מזה ההוכחה שאי אפשר לפרש שהזית צריך להיות זך, כי בשמן שהביאו איתם אי אפשר להכיר אם בא מזית שהיה אכול או זית שהיה מאופש. אי אפשר לראות כזה דבר. כשאנחנו מחזיקים בידינו שמן, גם מישהו שהוא מומחה לשמן, גם מישהו שהיא בשלנית גדולה, ויושבת, נמצבת מול קד של שמן, מה אנחנו יכולים להבחן אם השמן הוא עם שמרים או בלי שמרים? אבל אי אפשר להבחן אם השמן נעשה מזית שהיה אכול מקצתו, היה מאופש עם חיידקים, אתה לא יכול להבחן כזה דבר. לכן ההיגיון אומר שמה היה זך, לא השם, לא הזיתים, אלא השמן. פשוט מהלך נפלא של הרבי. כלומר, הרבי מחבר, ואתה תצווה עכשיו לבני ישראל שהם יצטרכו שמן זך, מזה ההיגיון אומר שמה היה להם זך? השמן ולא הזיתים. אבל הרבי לא מסתפק במהלך הזה, והרבי אומר באות הבאה, שיכול להיות עוד תלמיד ממולח יכול לפלפל ולומר ככה, הציווי הכללי היה שצריך לקחת זיתים משובחים, אלא מה? כאשר הם יבואו לארץ ישראל ויוכלו להשתמש עם זיתים משובחים, אז יצטרכו לקחת זיתים שהם גם זקים וגם כשיהיה קטית. אבל במדבר שלא היה להם זיתים, תיקח איזה שמן שיהיה לך. אבל הציווי ויקחו אליך שמן זית זך, הוא מתייחס לא לתקופה של עם ישראל במדבר, אלא לתקופה אחרי שהם יבואו לארץ ויהיה להם זיתים מן המוכן. כלומר, חוזרת השאלה, אולי באמת המילה זך מתייחסת עוד הפעם לזיתים ולא לשמן. כי כל ההוכחה וכל הדיון של רש"י הוא רלוונטי רק לגבי התקופה שהם היו במדבר. אבל אולי אומר הרבי שעיקר הציווי מתייחס לא לתקופה של המדבר, אלא לתקופה שהם יבואו לארץ. נראה בפנים בעוד ד'. ויש להוסיף עוד נקודה בזה. אומר הרבי, יש מקום לתלמיד הממולח לטעון, בכל זאת מכל מקום, עדיף היה לפרש כפשטות המשמעות הכתוב שהמילה זך מתייחסת לזיתים. ומה ששאלנו, שהרי זה לא הגיוני שהיה להם זיתים מוכנים, אומר הרבי, אפשר אולי לומר בדוחק שהחיוב הזה זית זך, מתי הוא מתייחס בעיקר? כשיבואו לארץ ישראל, ארץ ישראל היא מאופיינת ארץ זית שמן, אז הם יוכלו להשיג זית זך במדבר שאין בכלל זיתים. אז מלכתחילה התנאי שהזיתים יהיו נקיים זה לא רלוונטי. במדבר הדליקו מזיתים, משמן מזיתים רגילים, אבל הציווי שמן זית זך, מתי יתקיים באמת? כשיבואו לארץ חיטה או שעורה, ארץ זית שמן. אז אולי שוב חוזרת השאלה, ושוב חוזר ההיגיון שהמילה זך מתייחסת למה? לזיתים ולא לשמן. אומר הרבי עוד חידוש נפלא, שגם כדי לשלול את התשובה הזו, לשלול את הרעיון הזה, שוב רש"י מצטט את המילים, ואתה תצווה. ואנחנו הרי יודעים את הכלל, מה פירוש המילה צו? אין צו אלא מיד ולדורות. כשיש ציווי צו את בני ישראל, זה לא ציווי עתידי, אלא זה ציווי עכשווי. גם הציווי חל גם עכשיו וגם לתמיד. במילא, כשהקדוש ברוך הוא אומר ואתה תצווה, כלומר הציווי הזה חל לא רק לעתיד, הציווי הזה חל כבר עכשיו, כלומר כבר עכשיו השמן אמור להיות, המילה זך היא רלוונטית לעכשיו. אם זה לא רלוונטי לגבי הזיתים, כי אין כמות של זיתים שכזו, אז המילה זך מתייחסת בהכרח למה? לשמן. ולכן רש"י כתב שהשמן הוא הזך ולא הזיתים. נראה בפנים. בהמשך עוד ד', גם את השאלה הזו מבאר רש"י, שהוא מעתיק את המילים ואתה תצווה. מה הרמז בזה? תצווה זה אין צו אלא מיד ולדורות, והציווי חל גם עכשיו. מוכח מזה איפה שהציווי חל כבר עכשיו, גם בהיותם במדבר. מכיוון שאי אפשר לומר שידעו להבחין איזה שמן הוא של זיתים, ואיזה שמן ואיזה זית יהיה זך, לכן ברור שהזך מתייחס עוד הפעם לשמן ולא לזיתים. כי כתוב ואתה תצווה, כלומר הציווי הזה חל עכשיו, כל הזמן שהם יהיו במדבר הציווי הזה רלוונטי, אם כן המילה זך עוד הפעם היא מתייחסת בהכרח לשמן ולא לזיתים. אבל הרבי לא מסתפק. הרבי שואל עוד שאלה על זה, על המהלך הזה. הרבי אומר ככה, אולי נאמר שבני ישראל ידעו והכינו מראש, לפני שהם יצאו ממצרים, הם הכינו מראש זיתים נקיים, והם בחרו מראש את הזיתים הנקיים שהם הזיתים הזקים, ומהם הם הכינו את השמן שעם זה הם יצאו לדרך. כלומר, מאותו היגיון שהם ידעו שהם יצטרכו הרבה שמן לדרך, שיהיה להם איזה ציווי עתידי להדליק את המנורה, אולי מראש הם ידעו שהציווי של הקדוש ברוך הוא יהיה לקחת שמן שהופק מזיתים נקיים, זיתים משובחים, ואולי באמת הם קיימו כל הזמן את הציווי שהדליקו משמן שהופק מזיתים זקים, ועוד הפעם חוזרת השאלה, אולי המילה זך מתייחסת לזיתים ולא לשמן. כמו שהם ידעו לקחת כמות גדולה של שמן, אולי הם ידעו מראש להיערך עם איזה שמן, שמן שנעשה מזיתים משובחים.
המשכן נבנה שנה אחרי שנכנסו.
כן. ככה מסתבר, ככה מסתבר, כן, זה גם כן הגיוני, יצאו כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה יהודים, כל אחד לקח איתו כמויות של שמן, בוודאי, היה להם שמן מספיק. נכון. אבל כמו שאת העיצים, אנחנו יודעים שאת העיצים שלהם במשכן, מאיפה היו העיצים האלה? זה העיצים שיצאו ממצרים, כי הם ידעו שאת העיצים האלה יצטרכו, אז בשביל עצמם הם לקחו אולי בחיפזון. אבל כנראה היה להם מראש איזה מאגרים כאשר הם ידעו שהם יצאו ויצטרכו את הדברים האלה, אז מה שעל צורכי הכלל כנראה היה להם מן המוכן. אבל הדברים הפרטיים שלהם הם יצאו בחיפזון, ככה מסתבר. אבל גם עם החיפזון הזה, הרי ידוע המדרש שכל אחד יצא, כל יהודי יצא, עם 90 חמורים שנשאו כל טוב של אבנים טובות ומרגליות. גם החיפזון הזה היה גם כן ברכוש גדול. בכל אופן חוזרת השאלה, אולי הפירוש זך מתייחס עוד הפעם לזיתים ולא לשמן. בוא נראה איך הרבי עונה על זה. בוא נראה את השאלה שוב, באות A. אומר הרבי, עדיין אין זו הוכחה גמורה. עדיין יש לדחוק ולומר, כמו שאנחנו צריכים להגיד, שבני ישראל ידעו שהצטוו על שמן למאור, ולכן לקחו ממצרים, כמו שאת שואלת, אפילו שצידה לא עשו להם, אוכל הדרך לא לקחו. אבל שמן ל-40 שנה הם כן לקחו. כי ידעו שאת השמן יצטרכו, הקדוש ברוך הוא ידאג להם לאוכל, אבל שמן הם צריכים לקחת, אז אולי הם ידעו גם כן שהם עתידים להצטוות שהם לקחת שמן זית זך, ואולי כשהם יצאו ממצרים, איזה שמן הם לקחו? שמן שהופק מזיתים שלא נאכל מקצתם, מזיתים משובחים, ואולי באמת מלכתחילה הפירוש זך מתייחס עוד הפעם לזיתים ולא לשמן. כמו שהם ידעו לקחת שצריך לקחת שמן איכותי, הם ידעו שצריך לקחת את השמן מאיפה? מזיתים איכותיים. אז שוב חוזר הדיון, מאיפה ההוכחה של רש"י שהזך מתייחס לשמן ולא לזיתים. אז פה רבי פותח בדיון אחר, כשיש על עץ כמות גדולה של זיתים, עץ של זית ויש בו כמות גדולה של זיתים, אם אנחנו היינו צריכים לבחור איזה זיתים לקחת. מאיפה היינו לוקחים? מראש העץ, ממרכז העץ, או מתחתית העץ? מה הזיתים הכי משובחים לקחת? באופן שלא ממהרים, באופן נורמטיבי. אם אנחנו רוצים לקחת את הזיתים המשובחים, איפה הזיתים הכי משובחים נמצאים? אז אם אנחנו מחפשים זיתים שמה? שהם לא נגועים ואף אחד לא פגע בהם ולא פצע אותם, מאיפה היינו לוקחים? מהאמצע, למה? הזיתים שלמטה, אולי בני אדם פגעו בהם. הזיתים שבראש העץ אולי מי נגע בהם? הציפורים, ככה נקרו בשמן. אם אנחנו מחפשים את הזיתים השלמים שהם לא נפגעו, היינו לוקחים מאיזה זיתים? מהאמצע. אם אבל אנחנו מחפשים לא את הזיתים שלא נפגעו, אלא את הזיתים שהתבשלו הכי טוב, מאיפה היינו לוקחים? מלמעלה. כי הזיתים שיותר קרובים לשמש, הם הזיתים שיותר התבשלו, במילא יותר קל להפיק מהם את השמן, כי הזיתים האלה כבר יותר מוכנים, יותר מבושלים. כלומר הדיון הוא, אם אנחנו מחפשים את הזיתים שלא נפגעו, מהאמצע. אם מחפשים את הזיתים המשובחים, מחפשים, לוקחים מלמעלה. בואו נחזור להוכחה שרש"י הביא מהגמרא, כמו ששנינו במנחות, מגרגרו, מלקטים מאיפה? מראש הזית. כלומר, הגמרא אומרת, מאיפה לקחו את השמן? מאיזה זיתים שנמצאים איפה? למעלה. אם אנחנו לוקחים את הזית, את הזיתים שנמצאים למעלה, כלומר, אנחנו לא מחפשים זיתים שלא נפגעו, אנחנו מחפשים שהשמן שיופק מהזיתים, יהיה השמן הכי טוב. אם כן, אז המילה זך למה מתייחסת? לזיתים או לשמן? לשמן, ברור. כלומר, ההוכחה של רש"י שהמילה זך מתייחסת לשמן אומר, אנחנו הרי רואים שהגמרא מספרת שהם לקטו את השמן מהזיתים שיהיו בראש הזית, בראש הזיתים, זה מוכיח שהמילה זך מתייחסת לשמן ולא לזיתים עצמם. נראה את המהלך הזה בפנים. אומר רבי ככה. לכן מוסיף רש"י, הוא מביא את הראיה מכך שלמדו בגמרא מנחות מגרגרו מלקטו בראש הזית. מה הלימוד מזה? אומר הרבי, לפי פירוש האבן עזרא, שהמילה זך מתייחסת לזיתים, שהזית צריך להיות נקי. כלומר, מה הוא מחפש לפי האבן עזרא? אנחנו מחפשים את הגרגרים שאין בהם איפוש, כלומר, לכלוכים, חיידקים, או שלא אכלו אותם. בזה, אם זה מה שאתה מחפש, אין עדיפות לזיתים שגדלים בראש העץ, לגבי שאר הזיתים, אדרבה, אומר הרבי. בראש האילן מה נמצאים? העופות האוכלים, והם מצויים יותר שהם אוכלים מן הזיתים, בראש העץ. על פי זה, אם אנחנו מחפשים את הזיתים שלא נפגעו, עדיף היה לנו יותר לקחת מהזיתים שגדלים באמצע, ובתוך האילן, מה מיוחד באמצע, למעלה מתפיסת ידי אדם, האנשים שנמצאים למטה, הפועלים לא פגעו בזה, ולמטה מראש האילן שהעופות רגילים. העופות לוקחים מלמעלה, האנשים פוגעים למטה. באמצע זה הזיתים שלא נפגעו. אז לדעת האבן עזרא היינו צריכים לקחת את הזיתים שבאמצע. אבל הגמרא אומרת, מגרגרו בראש הזית, מזה מויש הוכחה שלפי הגמרא, המילה זך מתייחסת למה? על השמן ולא על הזיתים. ולכן מאיפה אתה לוקח דווקא, מאיפה אתה מלקט ומגרגר? מראש הזית. למה? הרבי פשוט יורד פה לרזולוציות, מאיפה מפיקים שמן הכי טוב, דבר מפליא. כי מכיוון שהשמן היוצא מהזיתים שבראש האילן, הרי הוא מבושל היטב, נקל להפריד ממנו את השמרים, וזה לא נוגע כל כך אם הזיתים עצמם יהיו מאופשים או נאכלו מקצת, זה לא כל כך נוגע. העיקר שהזית הוא זית מבושל טוב, ואפשר לקחת להוציא מזה שמן טוב, ולכן אתה יכול לכתוש אותו. העיקר שאתה מחפש את הזיתים הכי משובחים, והם נמצא, שיופק השמן הכי טוב, וזה נמצא איפה? בראש הזית, בראש העץ. כלומר, מזה הרבי מוכיח שזה היה ההוכחה של רש"י, שהמילה זך מתייחסת לשמן ולא לזיתים. עד כאן ביאור נפלא על פי פשט. הרבי למד את הרש"י בעומק והרבי גילה בזה עומקים נפלאים על פי פשט. נדלג לאות ו' ומהרש"י התמים והפשטני הזה שכבר ראינו שלא כל כך פשוט ולא כל כך עמוק, שלא כל כך ככה פשוט, אומר הרבי משתי הדעות האלה של האבן עזרא מול רש"י, יש הוראה בעבודתנו עד כמה אנחנו אמורים להשקיע ולשבח ולהשקיע בכל פעולה שאנחנו עושים לצורכי קדושה. כי אם אנחנו שמים פה את שתי העמדות זה מול זה, האבן עזרא מול רשי. מה האבן עזרא אומר? כשאנחנו לוקחים איזה משהו להשתמש איתו בשביל בית המקדש, מה האבן עזרא אומר? אל תסתפק שרק השמן בפועל יהיה שמן טוב, תדאג גם כן שהמקור של השמן, הזיתים שאתה לוקח, הם יהיו זיתים, משובחים ואיכותיים וכולי. אל תסתפק שרק התוצאה תהיה איכותית, אלא כל העבודה בדרך, מההתחלה ממתי שאתה מתחיל להשקיע, כבר תדאג שכל מה שאתה עושה לצורכי קדושה, יהיה במקסימום האפשרי. אבל מה מסתבר מדברי רש"י? לא כל כך נוגע התהליך הראשוני שתבחור את הזיתים הכי משובחים. העיקר כאשר אתה מגיע לתת שמן, איזה שמן תיתן? את השמן המשובח. אבל התהליך המקדים לכך, זה לא כל כך נוגע. וככה זה גם כמו עבודת השם, נראה בפנים. באות וובה מהרבי, מהעניינים המופלאים, כלומר, ענייני פלא, ענייני עבודת השם, אפשר לקחת מזה בהלכה. פסק הרמב״ם, נאמר בתורה, והבל הביא גם כן מהצון המובחר שלו מחלביהם, כל דבר שעושים לשם הבורא הטוב, אנחנו צריכים שיהיה מהנאה והטוב. אתה בונה בית תפילה, שהבית של בית כנסת יהיה יותר נאה מהבית הפרטי. אתה מאכיל רעב, מכסה ערום, אתה מקדיש דבר, תעשה שכל מה שאתה עושה לעיני מצווה, שיהיה מהמשובח, כמו שכתוב, כל חלב להשם. אומר הרבי, יש פה דיון, כל חלב להשם, מתי החיוב הזה מתחיל? ממתי שאתה מתחיל לעסוק בנושא, או רק בשורה התחתונה, אז צריך שיהיה כל חלב להשם. כך אפשר לראות את זה בהרבה דברים, ולדוגמה, בנושא שלנו, השמן ממתי אמור להיות משובח? האם רק כאשר אתה תורם בפועל את השמן, הוא אמור להיות שמן משובח, או שמלך התחילה כאשר אתה מתחיל להתעסק בזה, תדאג שבכל התהליך תכניס את השבח הכי גדול. זה שני דברים נפרדים. אם הזיתים הם פגועים קצת או לא, נאכל קצת או מופש, זה עדיין לא בהכרח משפיע על האיכות של השמן. יכול להיות שהשמן, הזית נאכל, או אולי הזית הוא לא כל כך מעודר בחיצונות במראה שלו, אבל זה לאו דווקא בהכרח שמשפיע על האיכות של השמן. או על כל פנים, אני לא אמור לדון מה קורה בתחילת התהליך. יש לי שמן בבית ואני רוצה לתת לקדושה, תבחר את מה שיש לך הכי טוב כעת. אבל זה לא אומר שאתה צריך מלכתחילה להשקיע את כל התהליך מאחור, של לבחור וללכת לחנות, לבחור את הזיתים הכי טובים ולעשות כל התהליך הכי מושקע, כי זה עדיין תהליך של הכנה. האם נוגע רק השורה התחתונה, או כל המהלך שקורה קודם לכן? נראה בפנים. צריך בירור, אם החיוב לתת כל חלב להשם, האם הוא מתחיל בעת שאתה מכין ועושה את הדבר, מה שאתה צריך לתת אחר כך להשם? לדוגמה, האם צריך לקחת בגד צמר מובחר, לעשות ממנו בגד לעני וכיוצא בזה, או כאשר אתה נמצא בבית ואתה רואה, אתה צריך לתת בגד לעני, אז תבחר מה שיש לך בבית, תתן מה שיש לך בבית. אבל לא, זה לא אומר שאתה צריך ללכת ולעשות את כל ההכנות לצורך המצווה באופן הכי נעלה. כלומר, יש פה שתי דעות, שתי סברות. אפשר לומר שהחיוב כל חלב להשם הוא חל ממתי? בעת הנתינה. אתה נותן, אתה עושה את המצווה, עכשיו חל עליך החיוב, תן את המקסימום שלך, אבל בעת הנתינה עצמה. כאשר זה נעשה להשם, אז צריך לבחור מהנאה והטוב. אבל כל עוד שזה עדיין שלך, ואתה עדיין עוד לא נתת את זה, אתה לא מחויב שזה יהיה הכי טוב שלך. או אפשר לומר באופן השני, שהחיוב חל גם לפני הנתינה. תכף ומיד כאשר הוא מחליט בדעתו, שאני בדעתי לתת את זה בהמשך לקדוש ברוך הוא, גם כשאתה מכין ועושה את הדבר, צריך שיהיה לשם הקל הטוב. אני מדלג פה על כמה שורות. איפה אנחנו רואים את זה? לפי האבן עזרא מה אנחנו רואים? האבן עזרא אומר שהזך מתייחס על הזיתים עצמם. מה אנחנו מסיקים מדעת האבן עזרא? יש ללמוד מהדין הזה, גם כשאתה מכין ומתכונן ולוקח את הזיתים, עושה את התהליך, כל התהליך אמור להיות לשם הקל הטוב, צריך לבחור מן המובחר, כי הנה לפי האבן עזרא, הקפידה התורה שהזיתים שאותם קודשים לשמן יהיו זכים ומובחרים. אז המסקנה איפה עבורנו? שהחיוב מתחיל כבר מההכנה. כי בזיתים שתיתן את השמן בפועל לדעת האבן עזרא, לא נוכל לדעת בשמן אם עשית אותם מזיתים נקיים או לא. לא נוכל להבחין בזה. אבל אתה אומר, אני מתחיל את התהליך עכשיו, אני משקיע כבר מעכשיו, אפילו שבעתיד זה לא יהיה ניכר. זה דעת אבן עזרא. אבל לפי רש"י שאומר, הזכות והשבח מתייחס למה? רק לשמן. אם כן, לדעת רש"י, לא הקפיד התורה על שעת ההכנה שיהיה מן המובחר, רק בעת הנתינה צריך שיהיה מהטוב המשובח, אבל כל התהליך לפני כן, כל עוד שזה לא של קדושה, זה לא מחייב שאתה אמור להשקיע כל כך. ועל פניו מה נראה? מי כאילו יותר נעלה, אבן עזרא או רשי? מי כאילו יש לו דרישות יותר גבוהות? אבן עזרא מסתבר, ככה זה נראה, כי הוא דורש שגם ההכנות יהיו כל חלב להשם. באות האחרונה נראה שזה בדיוק הפוך, אבל בין זה לזה אני נזכר בסיפור מאוד מעניין, שקשור לעניין של כל חלב להשם. היה, לפני כמה שנים נפטר יהודי אחד, חסיד, קראו לו רב לייבל זיסמן. שמעת עליו מוכר? לייבל זיסמן הוא היה בצעירותו, היה נער, ניצול בשואה, עבר את המחנות וכולי, הגיע לארצות הברית בניסי ניסים, התקרב כאדם צעיר לרבי אריאץ, הרבי אריאץ מאוד קירב אותו, ואחר כך היה לו קירובים גדולים מהרבי, והוא הצליח בעסקים, היה איזה קבלן, בניין, היה לו בעל נכסים, היה עשיר גדול, והיה לו שותף יהודי, אני לא יודע אם חבדיק, היה לו שותף יהודי או חסיד, והם החליטו החלטה. כל חודש, בסוף החודש, הם עושים חשבון מכל ההכנסות החודשיות בסוף החודש הלועזי, עושים את החשבון, כמה מעשר, והיו מכינים במזומן את המעשר, ומביאים לרבי, רבי, זה המעשר שלנו על ההכנסות שלנו מהחודש הזה. כך הם נהגו למשך שנים ארוכות וראו ברכה בעסקים שלהם. חודש אחד, בתחילת החודש, מקבלים הודעה שמס הכנסה האמריקאי בעקבותיהם. חקירה, הדלפה על שנה, הם הבינו שהם צריכים פה ברכה וצריכים פה משהו לא רגיל, לא ידע מה באמת אם זה היה משהו חשש אמיתי, אבל לא כדאי להיכנס ולהיקלע לבדיקות שלהם וכו'. הם החליטו בינם לבין עצמם, החודש הזה, במקום לחכות לסוף החודש ולעשות את החשבון, הם אמרו, בואו נעשה בתחילת החודש כבר את הממוצע מהחודשים הקודמים, ונשאר כמה אמור להיות ההכנסה בסוף החודש, וכבר בתחילת החודש נביא לרבי את המייסר הצפוי. הם באו למזכירות, לרב בנימין קליין, שהוא היה איש הקשר שלהם, והוא התפלא, רק הייתם רק לפני כמה ימים, הבאתם את המייסר מהחודש הקודם, מה אתם באים עכשיו? אז הם סיפרו לו את הבעיה שלהם, ואמרו לו, אל תאמר אצל הרבי, אם הרבי ישאל, תגיד, אבל מלכתחילה, אל תספר אצל הרבי, אל תספר לרבי. והם הביאו את המייסר, והרבי שאל, מה פשר הדבר שהרב זיסמן והשותף הביאו את הכסף כבר בתחילת החודש? אז הרב קליין אומר לרבי שאכן נקלעו לבעיה וכולי, ומבקשים מהרבי ברכה. הרבי נתן להם ברכה שיצליחו בעניין הזה, ורב לייבל זיסמן מספר, שלא זו בלבד שבעקבות הברכה של הרבי כל החקירה התמוססה והייתה כלא הייתה, אלא שהחודש, אותו חודש היה החודש הכי רווחי שהיה להם אי פעם בכל העסקים שלהם. היה פירוש כל חילב להשם. אתה יכול לתת משהו, כאשר אתה נותן מהמשובח שלך לקדוש ברוך הוא, לא רק בתוצאה, כבר מלכתחילה תיתן, בכל התהליך תן את כל חילב להשם. סיפור מעניין. נכון, יש לזה שיחה מאוד מיוחדת, פרשת ויקהל, שהאנשים אשר נשא ליבם לתורה בחוכמה תבעו את העיזים, שיחה נפלאה, כאשר המסר שהרבי לוקח מהשיחה הזו, שאנשים נתנו את כל הכוחות שלהם, ואת כל היכולת, את כל הכישורים שלהם, הם ידעו שיש להם כישורים, הכישורים האלה זה לצורכי קדושה, ולצערנו השיחה הזו היא לא חלק י"א, נראה אולי כשנגיע לפרשת ויקהל, אולי נלמד את השיחה הזו, אבל שיחה מאוד מאוד מיוחדת, בסמינר אני עומד את זה כל פעם. כן. ולמה באמת הם תבעו את השיער, למה הם תבעו את השיער של העיזים על העיזים עצמם? אז יש הסבר אחד מצד שער בעלי חיים, אבל ההסבר שהרב מביא בשיחה, כיוון שהשיערות של העיזים יש להם יותר לחלוחית כאשר השיערות נמצאות על העיזים עצמם, לכן זה יותר משובח כי זה ממין החי, כי עדיין יש בהם לחלוחית, לכן הם עשו את המאמץ הגדול לטוות את השיער על העיזים עצמם. אפילו שזה הרבה יותר קשה, כי העיזים הן קופצניות, הן לא תתלך כאלה כמו הכבשים. אז זה הרבה יותר מאתגר, אבל זה יותר מאתגר, אבל יותר משובח. אז הם עשו את המקסימום שלהם, גם כי באמת הרעיון הזה כל חלב להשם. זו שיחה באמת מאוד מיוחדת. בואו נראה אותו, האות האחרונה, אות זין, יינה של תורה. פה זה היה עניינים מופלאים, אבל אצל הרבי יש גם כן עניינים מופלאים. כן.
הצליחו לגייס עד היום תוך 24 שעות 30,000, חוץ מ-20,000 נוספים של הכללי בצ'ארלי, מזה שהם ירבו את ה... כאילו, wow. שרוצים לעשות משהו מאוד מאוד שחשוב, ילדות בכיתה יהודו, wow. הם הצליחו, okay. בקטע הזה. Okay. Mm-hmm.
Okay. מתוך שמחה, כן. אוקיי, נראה את האות האחרונה. יינה של תורה, אומר הרבי, הרבי עכשיו לוקח אצל רובד של חסידות. מבואר בחסידות שיש שתי בחינות בזית. ברעיון של הזיתים, בחסידות מסתכלת על זה משני מובנים. מובן אחד, זית לפי פשטות עניינו, שהמרירות שבו, זית הרי זה מר. כמאמר הזל, אמרה יונה אצל נוח, יהיו מזונותיי מרורים כזית. מה מבטא מרירות? מרירות מבטא חושך. מרירו, סיטרה אחרה. שלכן אמרו חזל גם כן, מי שאוכל זיתים, זה עלול לשכח תלמודו של 70 שנה. אפילו שיש גמרא ותלמוד שלך של 70 שנה איתך, הזית המרירות שמבטאת חושך וקיבוץ כזה, מייצג את הסיטרה אחרה וסיטרה אחרה בגדול. אכילת זיתים יכולה להשכיח לימוד הכי מושרה שבתוכה של 70 שנה. אבל לעומת זאת, הגמרא אומרת, במקביל, מי שאוכל שמן זית, לא את הזיתים, אלא את השמן זית, זה נותן לך ומכניס לך לימוד ל-70 שנה. ולכן, אם זה המצב, המשמעות השלילית של הזית, מצד הבחינה הזו, מה אנחנו אמורים לעשות לזית? לקטוש אותו. מה זה הקטישה? אם הזית מסמל שלילה ולעומת זה, הקטישה זה התקפיה סיטרה אחרה, ואז מתגלה השמן, מבחינת החוכמה, ביטול האלוקות. לקחת את הלעומת זה, קטשת, ביטלת, הכשרת אותו לקדושה. זה זית מצד השלילה שבו. אבל יש גם כן זית למעליותה. ב', זית לפי פנימיות עניינו, המקור שממנו נמשך השמן, ברוחניות זה, המרירות והחושך, עוד לפני הגילוי של האור, האלם הגדול העצמי של הקדוש ברוך הוא, עד הרבה זה אומר, חושך למעליותה, מדרגה נעלה ספירת הכתר, שהיא למעלה עדיין מערה וגילוי, ספירת החוכמה. חוכמה, השמן שמופק מהזית, השמן זה גילוי והערה. גילוי, זה אומר כמה שאתה גילוי נעלה, זה עדיין התפשטות והערה מוגבלת. המקור עוד אין בו עדיין אור, זה משהו עצמי. אתה לא יכול להגדיר אותו כאור, כי הוא למעלה מאור, זה חושך של למעלה מאור. זוהי בחינת ישת חושך סיטרו למעליותה. זה נקרא חושך לא בגלל שזה דבר שלילה, אלא הוא למעלה מההגדרה של אור. גם אור זה הגבלה. חושך הכוונה היא מצב עוד יותר נעלה, הערה העצמית של הבורא. אם כן, יש פה שני משמעויות לזית, זית לגריאותה וזית למעליותה, ואומר הרבי, זה שני המשמעויות על פי פנימיות של האבן עזרא ורשי. נראה. האבן עזרא שמפרש לפי פשטות העניינים, לפי פשט, אז הזית בתוכנו הפשוט, זה מרירות, חושך, שזה חושך של תערובת הקליפה וסיטרה אחרה. זית לגריאותה, וצריך לקחת את הקליפה ולברר. אז לפי האבן עזרא, מה עושים עם הזיתים? קודשים אותם. מה זה לכתוש? לקחת את הקליפה, כי אתה מתייחס לזית כפשוטו, אז אתה לוקח את הקליפה, את הזית במדרגתו הנמוכה, קוטש מבטל, עד שיוצא איזה משהו טוב, איזה משהו רוחני טוב. אתה לוקח את צריך זהירות מיוחדת, לבחור את הזית, כדי להוציא ממנו על ידי הקטישה, את השמן, את הביטול של קדושה, שהזית עצמו צריך להיות זך, שאז דווקא הוא ראוי לעשות כלי לאלוקות. קח את הזיתים, תברר אותם, תנקה אותם כמה שאתה יכול, תכתוש אותם, ואז אתה הופך את הסיטרה אחרה לקדושה. זה המשמעות של האבן עזרא, שאומר אני לוקח זיתים שזה לעומת זה, בורר אותם, מנקה אותם, קוטש אותם, והופך את הלעומת זה על ידי הקטישה וההתקפיה, יוצא שמן ואור של קדושה. זה זית במדרגתו הנמוכה. רש"י לעומת זאת, שמתייחס לשמן עצמו ולא לזית, הוא מתייחס למדרגה גבוהה יותר. אבל פירוש רש"י, שרש"י בהגדרתו יינה של תורה, פנימיות התורה, רש"י מתייחס תמיד למדרגה הגבוהה יותר, לא כמו שחשבנו מקודם שרש"י מדבר על המדרגה הנמוכה, אלא על המדרגה הגבוהה יותר. ברש"י מוארים ברמז על כל פנים העניינים לפי פנימיותם, והרי עניינו הפנימי של הזית, כמו שאמרנו מקודם, זה חושך למעליותה. ישת חושך סיטרו, למעלה מהאור ששייך להשתלשלות העולמות, והזית למעליותה זה אומר, תכלית הקדושה והביטול, התאחדות עם הבורא לגמרי. ולכן לפי הפירוש של רש"י, אתה לא צריך להיזהר ולהידקדק בנוגע לזית גופה, כי הזיתים הם הזיתים המשובחים, זה הזית של הקדושה, זה הבחינה הכי נעלית. אתה לא צריך לברור ולכתוש אותו, כי מדובר על זית של מעליותה, אז אתה לא אמור לעשות פה איזה ביטול והתקפיה. לפי רש"י, מה נדרש מאיתנו? כל מה שנדרש מאיתנו, כל מה שנוגע לשמן הבא ממנו. איך אתה לוקח את הגילויים הנעלים, איך אתה לוקח את ההשפעה הזו, ההמשכה לבחינת החוכמה, שהיא ראשית הגילוי בהשתלשלות, וכאשר לגילוי האלוקי יש שייכות לעולמות, אז אנחנו צריכים אצלנו, שאנחנו מקבלים את הגילויים הנעלים, צריך שיהיה זהירות שהשמן והביטול שלנו יהיה נקי מכל תערובת, שהשמן שלנו, איך שאנחנו מקבלים, יהיה שמן זך. שאנחנו נהיה בלי תערובת ובלי גסות, בלי ישות, זה לא, לפי האבן עזרה שזה לגריעותה, אז צריך לכתוש את הזיתיבת. לפי רשי, שאנחנו מקבלים את ההערה הנעלית, אנחנו צריכים שאנחנו נהיה בלי תערובת, שנהיה כלים לקבל את הגילויים הנעלים. בית אבטינס, כן, בית אבטינס אני חושב. נחתום, כיוון ששבוע הבא לא יהיה שיעור זה של ליל פורים, נחתום גם כן בוורט נפלא של הרבי שקשור למגילה, ואני חושב שאתה רק מתקשר לנושא הזה גם כן. ראיתי וורט נפלא של הרבי, וורט לא מוכר, אבל שקשור גם כן לנושא הזה של כל חלב להשם, לתת את המקסימום שלך לקדוש ברוך הוא. הרי תמיד הרבי כל כך באופן מפליא את ההגדרה שהקורא את המגילה למפרע לא יצא, שמישהו קורא את המגילה צריך לדעת שזה מגילת אסתר כאן ועכשיו, שזה לא סיפור שהיה פעם, לפני 2000 שנה, אלא סיפור שקורה עכשיו. רבי שואל שאלה מאוד מעניינת. רבי אומר, כשמרדכי אומר לאסתר, כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואתו בטוביך תובדו, והוא ממשיך, מי יודע אם לעת כזו הגעת למלכות. אומר הרבי, בוא נתבונן בדברי מרדכי, מרדכי כאילו בא לשכנע את אסתר עם שתי טענות. למה עליה לפעול במצב החירום הזה? טענה אחת, אנחנו עם ישראל ננצל בכל מקרה. רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, אם לא תעזרי לנו, אתו בתוויך, תובדו. אם תזכי, תעזרי. והוכחה וטענה שנייה, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? יש לך אפשרות לפעול, אל תעמדי מנגד. כלומר, שתי טענות שונות. טענה אחת, אם הוכחה אחת, כאילו דרבון אחד, אם לא תעזרי לנו, אתו בתוויך תובדו. טענה שנייה, דרבון שני, יש לך אפשרות לפעול, תפעלי. שואל הרבי, איזה טענה יותר משכנעת? הטענה הראשונה או הטענה השנייה? מה יותר מניע לפעולה? מה יותר איום? מה יותר דרבון? הראשון או השני, בפשטות? הראשון, בוודאי שהראשון, הראשון הוא יותר עוצמתי. אתו בתוויך תובדו, אם לא תסייעי לנו. אז שואל הרבי, אם הטענה הראשונה היא יותר עוצמתית, מה מרדכי צריך לומר קודם? קודם את הטענה החלשה יותר, הפחות משכנעת. אם זה לא עובר, תאמר את הטענה יותר משכנעת. מה מרדכי עושה? דבר ראשון, לכאורה הוא אומר את הטענה החזקה, ואם הטענה החזקה לא תעזור, אז אתה אומר את הטענה החלשה? מה ההיגיון בזה?
זה מביא לשמן לקדיד,
לא? אומר הרבי, הטענה השנייה היא יותר חזקה ויותר משכנעת. כי מה זה אומר אם לעת כזאת הגעת למלכות? יש לך יכולת לפעול. את יכולה לעשות משהו? אומר הרבי, מי שלא עושה עם כל הכוחות שלו את מה שהוא יכול לעשות, זה יותר גרוע ויותר מפחיד מאשר הסיטואציה של את ובית אביך תובדו. לחיות על ריק, לחיות על כלום, לחיות לא כחסיד ולחיות ולא למצות את כל מה שאנחנו יכולים לעשות מאיתנו, זה יותר מפחיד, יותר מסוכן, יותר מאיים עלינו, מאשר מצב שלא להיות כאן בכלל. לחיות על ריק, ולא לעשות מה שצריך, לא לתת את כל החלב להשם, זה יותר מדרבן לפעולה, מאשר אתו בתוך מכתובדו. רעיון נפלא של הרבי. נמשיך בעזרת השם בשיעור.